הרעיון של שנת השמיטה, הרעיון שהתורה מלמדת עליו, זה שיש שנה אחת שכולם שווים. כולם שווים. דרך אגב, הרעיון הזה, הרעיון הזה של שוויון, דהיינו שמאפשר לכולם לפתוח מחדש את כל האופציות. הרעיון הזה, לקחו אותם הקומוניסטים, קומונה, מה זה קיבוץ? כולם שווים, כולם שווים. כל אחד יכול, המעמד הכלכלי, הוא לא צריך להפריע לך בהתקדמות שלך בחיים. אם זה בהשכלה, אם זה בלימוד, או בכל דבר. אז שנה אחת, אתה, איך אומרים, מיישר קו, כולם מיישרים קו. אבל כאן הוא אומר, הבעיה תמיד בדברים כאלה זה הרכושנות, הבעלות. כשאנשים יש להם נכסים, יש להם... קשה להם להגיד זה לא שלי. כן? אהב, כולם... אבל באה התורה, הוא חייר אותנו פעם אחת, שוויון. לא רק בני אדם, גם חיות, הכולם פותחים את הדף חלק בדבר הזה. לא יודע, אני סיפרתי לכם, נראה לי שפעם סיפרתי את זה. כשהייתי בכיתה י"ב, למדתי בבית ברל, אני לא יודע אם שמעתי על המקום הזה, ליד כפר סבא. היום זה סמינר למורים כמדומני, אבל פעם זה היה, אנחנו מהקיבוצים התאספנו שם כבית מקובצת, תראו את זה. קיבצו אותנו מכל הקיבוצים, ושם למדנו. ובמקום בחינת בגרות, אמרו, תעשו עבודות. וכל אחד צריך לבחור לו את העבודה. אני בחרתי, הייתי אז קיבוצניק, אבל הנושא שהעסיק אותי זה סוציאליזם. שמעתם את המילה סוציאליזם? מה זה סוציאליזם? מה הרעיון? מה זה? סוציאליזם, סוציאליזם. דיברו אז הרבה סוציאליזם. אז הלכתי לספרייה של סוציאליזם גדולה, התחלתי לחפש ספרים ומאמרים וכל מיני דברים. מה זה סוציאליזם? אז נפלתי על ספר פילוסוף בשם מרטין בובר. פילוסוף יהודי היה גם בארץ, מרטין בובר. טוב, אז יש לו מאמר, אני לא זוכר אם זה כתוב, הכותרת סוציאליזם או קומוניזם או זה אותו רעיון. הוא אמר לא ארוך, קראתי את זה, והוא כותב שם במאמר הזה שלא יחשבו הסוציאליסטים והקומוניסטים שהם ימצאו את רעיון השוויון. רעיון השוויון אומר, זה כתוב כבר בתורה, רק תגידו משהו, אני לא קצת מהמצלמה. אומר, רעיון השוויון זה כבר אלוקים נתן בתורה. ואז הוא הביא את העניין של השמיטה והיובל וכל זה, שיש זמן שכולם שווים. מבחינה כלכלית, כולם בשביל. זה הפסוקים. כתוב, והייתה, בפסוק ו', כן. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. אומר רש"י במקום, והייתה שבת הארץ אף על פי שאסרתים עליך, לא מן המופקע, סליחה, לא באכילה ולא בהנאה אסרתים, אתה יכול לאכול מזה, אתה יכול ליהנות מזה, אלא על מה אסרתים? שלא תנהג בהם כבעל בית. לא, אתה כבר לא בעל בית. קשה להשלים עם הרעיון הזה. אנשים שיש להם נכסים ורכוש, אמרו לו, סטופ, די, אתה כבר לא בעל בית. כלומר, מה שנקרא במדינות, עלמה. עלמה זה שפתאום המדינה במשבר או משהו כזה, פתאום הממשלה מחליטה, מלימים את כל העסקים, בתי חרושת, כל הדברים, כמו הקומוניסטים, זה שהם עשו ברוסיה הסובייטית, כן. עלמה. זה שלי, לא, זה לא שלך. של מי זה? של כולם, של הממשלה. להכניס סוויץ' בראש, לא קל. להכניס סוויץ' בראש. אנשים רכושנים, קשה להם הדבר הזה. לא תנהוג בהם כבעל הבית, אלא הכל יהיו שווים בה. אתה ושכירך ותושבך. לנו קשה, אנחנו בעולם קפיטליסטי, עולם חומרני, עולם... קשה לנו מאוד לקלוט את הרעיון הזה שכולם יהיו שווים. כן? בעולם חומרני הכל נמדד בכסף. מיליונר, לא מיליונר, אני, עשיר, הכל גם. פתאום הכל נשתנה. שבת הארץ לכם לאוכלה מן השבות. אתה אוכל, הנה אתה אוכל מן השמות. שבות, סליחה, מן השבות. אבל אם אתה לא בא למחסן של בעל הבית ולוקח לו, אבל מה שמסעדות וכל זה, זה אתה אוכל. לך ולעבדך, לעמתך, לפי שנאמר, ואכלו אביוני עמך, יכול להיו אסורים באכילה לעשירים, הייתי אומר, אולי העשירים, אין להם את הפרובילגיה הזאת. הוא אומר, לא, תלמוד לומר לך, אתה בעל הבית, אתה יכול לאכול את זה. ולעבדך ולעמתך, הרי הבעלים והעבדים שחות אמורים כאן, כולם עושים חפלה באותו צלחת. מעניין. ושכיחה ותושבך אף הגויים. השוויון הזה, יש בזה מידה חשובה. המעמדות האלה, שאני יותר ממך, אתה יותר ממני. אני אזכר גם סיפור מהקיבוץ. היה אצלנו בקיבוץ, יהודי אחד שמאוד בתור ילדים, מאוד כיבדנו אותו והערכנו אותו וזה. הוא היה מזכיר הקיבוץ, היה איש פוליטי, היה כל זה. טוב, יום אחד, בקיבוץ פעם היו שירותים משותפים. היום בכל בית יש שירותים. כשאנו בכלל לא תל הדעת, שיכול להיות שירותים בחצר, בכמה משפחות. אבל היה דבר כזה. יום אחד נכנס לשירותים, סליחה שאני אומר את זה בבית המדרג. ואני רואה אותו, את היהודי הזה, קראו לו יעקב. שהוא מנקה את השירותים. אני אומר לו, יעקב, זה לא מתאים לך. אתה כל כך מכובד, כל כך זה, אתה מנקה כאן את השירותים. אז הוא היה אידיאולוג של הקיבוץ כזה. אז הוא מקפה, כל הרעיון הקיבוצי בא לידי ביטוי בזה שאני מנקה את השירותים. כולם שווים. אחד בעד, כולם בעד אחד. דבר זה יהיה כאן, והבעיה לממש את זה, איך אתה ממש את זה? על ידי זה שאתה, אתה פשוט, מעמדך שווה לכולם, ולנקות השירותי. זה רעיון טוב, נכון? פעם בשבע שנים זה טוב. אבל ככה זה מלאכותי קצת, בכל יום ויום. יש הבדל מחוץ בין מדרגות לזה לזה. גם המוטיבציה לעשות משתנה. אז זה בנוי העולם הקפיטליסטי, על התחרות, על... וזה מביא את ההצלחה, אדרבה. הרעיון הקומוניסטי שכולם שווים, הביא להתפרקות שאפילו רוסיה הסובייטית התפרקה. למה? כולם שווים. למה לי לעבוד? אסור אתה מקבל בין כך ובין כך? כן? גם בקיבוצים דרך אגב. פעם היה דבר כזה שנקרא כולם שווים. היום יש כלליות. היום הביטוי הסגור בקיבוצים הפרטה, משום פרטיות. למה? ראו שחלק מהחברים, במקום לעבוד, מה עושים? אוכל אני מקבל, הכל יש לי, מה אני צריך לעבוד? יש כאלה עצלנים. אז הקיבוץ נכנס למשברים כלכליים. חלק עבד וחלק לא עבד, והתחיל בעיות חברתיות וכל זה. אז עברו מכלליות לפרטיות, מהשוויוניות להפרטה. לכן גם כאן, זה לא שכל הזמן כולם שווים. שנה, פעם בשש שנים, בסדר. אבל זאת לא שיטה שבונה את הכלכלה ואת החברה. משניות. נפחים, פרק ו', נכון? פרק ו'.
משנה
ג',
אני חושב.
משנה ג'. חגיגה. בשביל להסביר מה זה הנושא של קורבן חגיגה, צריך את דברי ההקדמה, הוא מסביר. בוא נקרא. נוסף על קורבן פסח, היו מקריבים ב-14 בניסן גם קורבן שלמים, והקורבן הזה נקרא חגיגה, זה שמו. הוא נקרא חגיגת 14. ועל זה נאמר בתורה, מזבחת פסח להשם אלוקיך, צאן ובקר. ודרשו צאן לפסח ובקר לחגיגה. מה שנקרא בשר עז או כבש לפסחים, בשר פרה לחגיגה, שני סוגי פסח. אתם לא מבינים בפסרים, נכון? אבל יש כאלה שכן מבינים. היום אתה ניגש להם מסעדה, כל זה. פעם הייתי באירוע משפחתי, במסעדה, במוצר עם מגש, יש כאן 7 סוגי בשר. מה אתם רוצים? יש בשר עז, בשר כבש, בשר פרה, ראשון. לא ידעתי מה לעשות. אני רק אוכל עוף, מה אני אעשה? ויש כאלה מומחים לבשר. אז בליל סדר, שאוכלים איזה קורבן פסח, אז היה שם עוד בשר, לא מהעז או מהכבש, אלא היה מפרה. זה החגיגה. למה זה? בוא נראה. אין חגיגה זו מצווה לעצמה, אלא כדי שיהיה קורבן פסח נאכל על השובע. מה זאת אומרת על השובע? אדם צריך להיות שבע כשאוכל את קורבן פסח. שכן, הפסח אינו בא אלא שה תמים בן שנה ולא היה מצוי כל כך, ומתוך כך היו הרבה נמנים על פסח אחד, ולא היה מספיק להם לאכילת שובע. היו עצים רעבים. מישהו ראה פעם שה, איזה גודל השה? עם הצמר, עם כל זה, אבל אתה פושט את האור, מה זה? זה כמו תרנגול הודו, משהו כזה. זה קצת, שיושבים שם 100 איש בקורבן פסח, מה כל אחד מקבל שם? אם נאמר...
צריך כזית, לא? היו בחבורות...
כזית, אפשר לשבוע מזה?
100 איש בחבורה?
מה?
100 איש היו בחבורה?
10 אנשים. לא, הסגמתי. אבל לפעמים יש מסיבות כאלה, יש משפחות כאלה גדולות, ויש להם שה קטן, אתה פושט את האור ואתה מוציא את כל הקרביים, כל זה, מה נשאר לך? חתיכות כאלה של בשר. אז מה עשתה התורה? אמרה, בסדר, נביא תוספת. זה החגיגה. זה הבשר הזה שיוכלו לשובע. אז אוכלי צריך לאכול את זה, קורבן החגיגה. ולכך היו אוכלים תחילה מן החגיגה, את הבשר של החגיגה, ומברכים לפניה על אכילת זבח, לא על פסח אלא על זבח, ולא היו משביעים עצמם ממנה, כדי שתהיה אכילת הפסח הבא אחריה משביעתם, ונמצא הפסח נאכל בסוף על הסובע. כלומר, אתה יכול, כמה אדם יכול להכניס לקיבה בערך? 0.5 קילו בשר, כמה?
כאילו,
אז היית, אה? כן, בלי הסדר, היו מחשבים, אומרים, אתה קורבן פסח, אתה צריך לאכול על השובע, אבל אם אתה רק תאכל כזית פסח, תהיה רעב, אז לא יצאת ידי חובת השובע. אז היו ממלאים את הבטן עד 2/3 בשר פרה. יש מנת כזה שמדידי. היום אנחנו לא שמים לב, אנשים אוכלים, אכילה גסה, ממלאים את הבטן, ממלאים את הקיבה, לא מעניין. אבל פעם היה להם את העדינות הזאת, הרגישות הזאת. היו אוכלים קודם את הבשר הרגיל, ומשלימים עם בשר הקורבן פסח. כדי שתקרא אכילת הפסח הבא אחריה בשביעתם, צא הפסח נאכל בסוף על השובע. משנתנו בא ללמד שלא תמיד היו מביאים חגיגה עם קורבן הפסח, הואיל ואינה חובה, אלא רשות. בגמרא מבאר שלאחר ששנינו לאלה, שהרכבתו והבאתו של הקורבן, אם חל ערב פסח בשבת, אינה דוחות השבת, באה משנה זו להשמיענו שאף חגיגת 14 אינן דוחה את השבת. זאת אומרת, אי אפשר להביא בשבת את הקורבן הזה בתוך השבת, אלא לפני השבת צריך להביא. אם מתי אומרת המשנה חגיגה, אם מתי מביא חגיגה עמו, בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט. מה הכוונה? אם מתי מביא חגיגה עמו עם קורבן הפסח, כמו שבארנו, בזמן שהוא בא בחול, כשהפסח בא בימות החול. כלומר, בזמן שחל ערב פסח להיות ביום חול. בטהרה, כשרוב הציבור טהורים, כן? ובמועט, מה זה במועט? כשהיה קורבן הפסח מועט, ואין בו כדי סביעה לכל בני החבורה שהם עליו. ואוכלים החגיגה לפני הפסח, כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובה, כמו שראינו. מה? כן. לא, חגיגה. זה לא חגיגה. ביום טוב יש כלל שמותר לאכול אוכל נפש ביום טוב. גם היום אתה יכול, אם נוהג כהלכה, לשחוט, הכל אפשר. ובזמן שהוא בא בשבת, אבל כשהפסח בא בשבת, היינו בזמן שחל ערב פסח להיות בשבת, אז במרובה, מה זה במרובה? ובתומה אין מביאין עמו חגיגה. או במרובה, דיין שקורבן הפסח מרובה לכל בני החבורה. זאת אומרת, יש מעט בחבורה, ויש הרבה קורבן פסח. מרובה, שהייתה חבורה מועטת, ודאי להם בפסח לבדו. ובתומה או בתומה, אלו שרוב הציבור תמאים, והפסח קרב בתומתה. בתומה. אין מביאין עמו חגיגה, שחגיגת 14 רשות היא ולא חובה, ואינה דוחה לא את השבת ולא את התומה.
אז אם זה במועט או בטהרה, אפשר לצאת בשבת?
כן, זה מה שעכשיו למדנו, בדיוק.
בעצם זה
הופך
להיות לא רק מותר, אלא חובה.
כן, אחרת אתה לא מקיים את מצוות הסובה. אורות, אורות, אורות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ההלכות האלה של קורבן פסח, היו חכמים, אמרו שבדור שלנו אפשר להקריא קורבן פסח. זה נדחה, הפסקו כבר. אז זה התחיל להיות כבר רלוונטי. נדמה לי, מי זה היה הרב הזה? הרב צבי קלישר, נדמה לי. הוא חיבר חיבורים שלמים, למה בדור הזה אפשר כבר להקריב קורבן פסח? כי זה מותר בתומה וכל מיני... אבל הביאו את זה גדולי הרבנים באותו תקופה, והם דחו את זה, אמרו לא. זה עוד מוקדם. עכשיו, עניין הזה יכול להיות רלוונטי, מה?
ניסו שם עושים... ניסו. עשו קודם, עשו תרגול השנה של קורבן פסח, ואחרי זה ניסו להקריב, ואז פשוט עצרו אותם, כי זה הפר את הסדר, את השלום העולמי שיש.
לא, אבל אנחנו, יש לנו כלל גדול בדבר. לא, צריכים ללכת נגד הרבנים, הרבנות. אם הרבנות אומרת לא, אז לא, לא. אבל בכלל צריך לדעת, כל הנושא הזה של עבודת האלוקים וכל הדברים האלה, שהיום אנחנו כאילו מתרגלים את זה, אנחנו אומרים, תרגלים היבש כזה בצבא, כל הדברים האלה. צריך להיזהר בדבר הזה, מדוע. כי לפעמים אנשים מדמים לעצמם שהתרגיל על יבש הוא על רטוב. אבל כל הנושא של הקורבנות זה קורבן מלשון קרבה לאלוקים. גילוי השכינה, גילוי אור השם. עכשיו, מה קורה? נניח אומרים לך לבן אדם, לך תתפלל, תרגיש איך אתה קרוב לאלוקים. זה ילד, אתה אומר. ילד מתפלל. לא רק שהוא לא מרגיש שהוא קרוב לאלוקים, הוא אומר, אני צבוע. אני אומר מילים, ואני לא מבין בכלל מה אני אומר. אני משחק אותה. וכל זה, יכול לקרות דבר כזה. אז התפילה נהפכת לדבר שלילי לילד. למה? כי אמרו לי ככה, ובסוף זה לא קורה הדבר. ואז הרבה ילדים אומרים משברים, וכל הזמן אומרים לי, כן, כן, זה טוב, וכל פעם כפייה יותר גדולה, וכל פעם דחייה יותר גדולה. אותו דבר לגבי הקורבנות וכל הזמן יש להם. אנשים אומרים, או, קורבן פסע, מתקרבים, לרבוי עולם. אתה עושה תרגילים, אתה לא מרגיש קרבה. אתה בסך הכל עסוק בשחיטה, אבל אתה לא נפל קרבה. פתאום אדם מדבר לו איזה עזייה או משהו. הוא, ראיתי את אלוקים פתאום. זה תהיה סכנה. לכן, אומר, העניין הטכני, זאת לא... אבל הבעיה היא שאין לזה את הפרי הראוי, מבחינה מוסרית, רוחנית, אז זה חילול השם, זה באמת, ככה אמר הנביא, מאז צי ספחכם. מי ביקש מכם ומוס חצריי? מי ביקש מכם? ידיכם דמים מלאו. אין לדעת מה אתם רוצחים, ואחרי זה אתם עושים להקריב קורבנות. מה זה שייך הדבר? אותו דבר גם היום, יש צריך מאוד מאוד להיזהר. אנשים, דוגמה, הדגם של בית המקדש. אז לפעמים באים אנשים, וואי, איזה יופי, פיקצ'ר. קח פיקצ'ר, פיקצ'ר. בא הביתה, הנה בית המקדש. אנשים אומרים, רגע, אבל רגע, אני ראיתי באיזה מקום ארמון יותר יפה, בהודו, משהו כזה. אם כל בית המקדש זה הפיקצ'ר, תמונה, כן? בית המקדש זה העיקר, זה לא הפיקצ'ר. למה זה העיקר? האפקט הרוחני, האפקט קרבת אלוקים, גילוי השכינה, גילוי אור השם. זאת היא הסכנה. לכן, כשבאלכסנדריה בנו דגם של... בית המקדש, איזה צעקות יצאו מצד החכמים. וואי, 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 וואי. על הדבר הזה. מה אתם עושים דבר כזה? עושים דבר דמיוני, לא אמיתי.
בנו בחול, דגם כן, אחד דגם בגדול אבל.
כן, זהו, גם היום צריך להיזהר בזה. ללמוד, כן, עושים דגם, בעזרות, אבל להגיד, בוא נתחיל בדבר שזה לא כלל ישראלי, בלי גושפנקה, בלי... זה מסוכן אבל. בוא נראה עוד. אנחנו בסמח ח', נכון? סמח ט'. אמונה ואהבה, אתם זוכרים?
כן,
התחלנו. אומר, מה זה טעם החיים? קוקה קולה או אמונה ואהבה? אמרנו שהאמונה ואהבה זה החיים באמת. ומי שאין לו את זה, הוא כאילו לא חי. רוחנית הוא לא חי, כן. וזה החלק הראשון. אומר, אותו דבר, וזה בפרט, אותו דבר בכלל, בכלל ישראל. בוא נראה. התרבות הזמנית, עדיינו התרבות המערבית, התרבות שנקראת היא זמנית כי היא חולפת, היא עוברת. התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת אותה בעולם, מה שנקרא התרבות העכשווית, כן? בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, לא על האמונה ולא על האהבה. במכון מיר אתם לא מרגישים את זה. אבל, לכו תעבדו ב... תהיו בעולם הבידור, הדברים האלה, וואי! אוכלים אחד את השני. למרות שמפיקים, סרטים, עניינים, כאן יש היום גם מפיקים סרטים מהילדים וכל הדברים. אז לא פעם הצוות שעובד, אומר, כאן זה גן עדן. לא שונאים אחד את השני, לא מקללים אחד את השני. זה משהו, אני פעם הייתי, לפני שנים הייתי באיזו הפקה של איזשהו סרט. נבהלתי, איזה מתח, איזה... מצד אחד זה דבר תרבותי, אבל מצד שני, אלה שעוסקים בהפקות של הדבר התרבותי הזה, ממש מסכנים, איזה מתח יש. בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, שהן שוללי החיים העצמיים, מהות החיים, כן? ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, אלא כי אם לגלות את כל הצורות הטוב המונחים בבית גנזיים של האמונה והאהבה, וזאת מטרת גילוי סתרי תורה. סתרי תורה זה קבלה ודברים כאלה. כל מטרת לימוד פנימיות התורה, כל הדברים האלה, זה בא לגלות את האמונה ואת האהבה. גילוי האמונה, דיינו גילוי מציאות השם, שלא רואים אותו, אבל את הרצון הטוב האלוקים כן רואים. וכל הלימוד הזה, לגלות, לידע ולהודיע שאלוקי ישראל, הוא ברצונו הטוב, בורא את העולם ועושה הכל הטובה וכל הדברים האלה. אז אם בא לכם פעם מישהו שלומד קבלה, הוא אומר, סתרא אחרא, זה היה, איך קוראים לזה, ערב רב, אני שונא אותם, וזה, וכל זה הוא מרים דגל, של קבלה. ופעם יש כאלה שעוסקים בפנימיות התורה, אבל מחלקים את העולם לשחור לבן, לרעים וטובים, לסתרא אחרא וצד כזה. נזכר פעם היה כאן מישהו, שהוא דווקא רופא, דוקטור, אדם אינטליגנטי, אבל נקפץ לאיזו חסידות מסוימת, לא משנה כרגע מה, לא רוצה להכליל. יום אחד פגשתי אותו בחתונה, זה היה. הוא מספר לי, תראה, נולדה לי בת. זה, מזל טוב, מזל טוב, מה? שאלתי אותו, נו, מה שלומה יולדת, מה שלומה בת, הכל בסדר, כמו, שאלת, איפה היא ילדה? אז הוא אומר לי את השם של הבית חולים. פתאום הוא אומר לי, תוך כדי, סליחה, הוא אומר לי, תראה, שיודע כמה סתרא אחרא יש שם? סתרא אחרא זה הצד האחר, הלא טוב. כמה דברים לא טובים יש שם? הסתכלתי עליו, לא הבנתי, מה אתה מדבר? אז הוא אומר לי, תראה, שמת לי, אז סיפרתי לו לפני זה, שביתי הקטנה, שהיום היא כבר אימא לחמישה ילדים, בטעות סגרנו את הדלת של האוטו על האצבע שלה, היא צרכה מכאבים, חשבנו ששברו, האצבע נשברה. אז הלכתי לאותו בית חולים שאשתו ילדה, למיון, שצלמו לה את האצבע ויראו מה. ואני יושב שם בבית חולים, בחדר מיון, אף אחד לא מסתכל עליי. שעות על גבי שעות, למי יש זמן לטפל באצבע שפורה? נכנסים, תאונות דרכים, התקפי לב, עניינים. אני יושב, מסכן. מה אני עושה במקרה כזה? מתבנן. לראות מה קורה כאן בחדר מיון. פתאום אני מגלה שהחדר מיון זה המקום שיש בו חסד בלתי פוסק. באים פתאום, רצים, להציל, להציל, יהודים, ערבים, פצועים, לא משנה, להציל את האנשים, להחיות את האנשים. אין לך חסד יותר גדול מזה. הייתי מבסוט, הייתי איזה מאמץ, איזה התקדלות. הם לוקחים הצוות של המיון. אז אני אומר לו, תשמע, אני גם הייתי באותו בית חולים באותו שבוע. ולא הייתי שם עשית רחה. ההפך, ראיתי שם רק דברים טובים, איזה יופי שם בחדר מיון. מי שרוצה לראות חסד, זה בחדר מיון. הוא אומר לי, לא ראית את השרבולים של האחיות? אמרתי לו, לא שמתי לב בכלל. העשרים מגיע עד כאן, זה הגיע עד כאן. למד קבלה. מה הוא חיפש? חיפשת לא טוב וכל דבר, אבל החיות, תכוון לי איתה. אז דוגמה אני אומר. זה מה הרב אומר. אתה עוסק בסתרי תורה, מה צריך להוליד הדבר? אהבה ואמונה. נכון או לא? אבל אם זה לא, אם פתאום אתה הופך את העולם משחור לבן, אז סימן שאתה לא עוסק בזה כראוי, אתה לא... אתה עד רבה, אתה יכול להגיע למקומות מאוד רחוקים, לגיינון ולילדים, לפעם מיני דברים מאוד לא טובים. התורה היא האהבה, והמצווה, האמונה, ואת זה נלמד אם רוצה השם פעם הבאה.